אוקיי, נפתח בבשורת יוחנן, פרק א', בעמוד 163 בברית החדשה, ונקרא את שלושת הפסוקים הראשונים. בשורת יוחנן, פרק א', נקרא את שלושת הפסוקים הראשונים. בראשית היה הדבר, והדבר היה את האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית אצל האלוהים. הכל נהיה על ידו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. אנחנו בשעה טובה נתחיל היום בעזרת האל להתעמק בבשורת יוחנן. ולפני שנתחיל להתעמק בפסוקים שקראנו, אני חושב שזה נכון לומר כמה מילים בכל זאת על המחבר של הבשורה הזאת, שנקראת על שמו יוחנן. אני הזכרתי לאחרונה, אם אתם זוכרים, שני עוזרים של פולוס. האחד בשם מרקוס, שכתב את בשורת מרקוס, והעוזר השני לוקס, שכתב גם את בשורת לוקס וגם את מעשי השליחים. והזכרנו ששני האנשים החשובים האלה שאלוהים משתמש בהם לתת לנו את דבר אלוהים, חלק מהברית חדשה, הם לא היו חלק משליחי ישוע, הם לא היו מהתלמידים שלו, ובכל זאת רוח קוד השתמש בהם כשהם שמעו מאנשים שהיו בקרבת ישוע את כל הפרטים, לתת לה ולהגיש לנו את הדברים בצורה מאוד מסודרת, מאוד מדויקת, שבאמת יהיו לברכה עבורנו. ואנחנו היום מתחילים להתעמק בבשורה על שם יוחנן, שמה שמאפיין אותו להבדיל ממרקוס ולוקס, הוא היה אחד מהשליחים של ישוע האדון, אחד מתלמידיו. אני יכול גם להזכיר את מתי, שגם הוא היה אחד מתלמידי ישוע. אבל מה שמאפיין במיוחד את יוחנן, אני רוצה להדגיש את זה, שהוא היה אחד משלושת התלמידים הקרובים ביותר לישוע, למרות שישוע בחר, הייתי אומר, 11 תלמידים אמיתיים. אני מתייחס ליהודה אשכריות, שהיה צריך להימנות על השליחים, אבל הוא לא היה שליח אמיתי, אנחנו יודעים את זה. אבל לישוע היו 11 שליחים אמיתיים שעבדו אותו, והוא אהב אותם ושרתו אותו. ובכל זאת, לישוע הייתה קרבה מיוחדת לשלושה, אני מזכיר את השמות שלהם, יעקב, יוחנן ופטרוס. ולמה אני מזכיר את הנקודה הזאת? היו אירועים מסוימים בחיי ישוע שבהם היו מעורבים רק שלושת השליחים האלה, ויתר השליחים לא היו מעורבים. ניתן כדוגמה, כשישוע היה על ההר, מי שזוכר, ופתאום הוא השתנה. כתוב שאור פניו קרן ממנו, כל ההופעה שלו הקרינה עוד ואדר שמימיים, ופתאום משה וגם אליהו מופיעים על ההר מול שלושת התלמידים האלה שהזכרתי, בתפארת בלתי רגילה. פטרוס, שתמיד היה לו המון יוזמה ותושייה, הציע לישוע לבנות אוהלים, אחד עבור אליהו, אחד עבור משה ואחד עבור ישוע. הוא אדם עם הרבה יוזמה. וכעבור זמן מסוים, כמובן שמשה וליהו כבר לא נראו, אין ספק ששלושתם זכו להתגלות מאוד מיוחדת. ומי שזוכר, גם ישוע אמר להם שלא יספרו לאף אחד עד שבאמת הוא יעלה לאביו שבשמיים. באמת, זה משהו מיוחד, כדוגמה שניתן להם לחוות, לראות במו עיניהם, לשמוע במו אוזניהם. שלא זכו יתר השליחים. מה שאני רוצה להדגיש לגבי יוחנן, בנוסף לאותו אחד מהשלישייה, יאמר על יוחנן משפט, הייתי אומר, מחמם את הלב. נאמר שישוע אהב אותו. אתם מכירים את זה? יוחנן, בבשורה שלו, במספר מקומות, מציין באופן מיוחד שהוא התלמיד שישוע אהב. לא במקרה. אנחנו מעריכים שאהבתו של ישוע ליוחנן לא הייתה מקרית. ניתן להבין שהוא היה אדם מאוד 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 רוחני. ולמרות שישוע בחר בפטרוס להיות המנהיג של השליחים, זאת הייתה הקריאה של אלוהים עבורו, כתוב על יוחנן שהייתה לו אהבה מיוחדת אליו. ואני מעריך שזה בגלל הלב של יוחנן, באמת אדם עם אהבה מיוחדת לאב ולבן. וישוע, שהוא ידע מה יש בתוך הלב, הוא האב, אהב מאוד את יוחנן. הוא נקרא גם שליח אהבה, דמות מיוחדת. ובאמת שאנחנו מתעמקים בכתוב על ידי יוחנן, אנחנו ישר מרגישים השראה מיוחדת, עומק מיוחד. והבשורה שלו, יש באמת דברים מאוד מאוד לא שגרתיים, שלא כתובים ביתר בשורות, ואין ספק שאלוהים ישתמש בו בצורה מאוד מיוחדת, לתת לנו אמיתות רוחניות עמוקות וחשובות, כדי לבנות אותנו, לחזק אותנו באמונה. ואני רק אסיים ואומר שיוחנן זכה שחמישה כתבים שלו יופיעו בברית החדשה, הבשורה שבעזרת נימה אותה בתקופה הקרובה, שלושת האיגרות הראשונה, השנייה והשלישית ליוחנן, והוא זכה כשהוא היה באי פטמוס, בגלל הרדיפות שהוא עבר, הוא נאלץ להגיע לאי הזה, חלק מהסבל שהוא נאלץ לסבול למען האדון, ושם דווקא באי פטמוס, הוא קיבל התגלות יוצאת דופן, שהוא העלה את כולה על הכתב, וזה מה שנקרא חזון יוחנן או ההתגלות, ולכולנו המאמינים יש את הזכות ללמוד את ה... ולמנו עם משה בזמנו, לאורך שנים, את ההתגלות המיוחדת הזאת, שהיא ברכה מיוחדת, שופר לנו אור לגבי כל מה שעתיד להתקרות בקץ הימים, בימים שעוד לפנינו. באמת, ברכה מיוחדת של האדם הזה בהשראת רוח הקודש עבורנו כולנו. ועכשיו נחזור לבשורת יוחנן, ואני אתייחס לחלק הראשון של פסוק ראשון. בראשית היה הדבר. כולנו מכירים את המילה או את המושג בראשית, ואיך שאנחנו קוראים את זה בבשורת יוחנן, קשה שלא להיזכר באותו ביטוי שמופיע בספר ראשון של התנך, בראשית. כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מישהו ישאל, כאן כתוב בראשית, וגם בתנך כתוב בראשית. אז מי צודק? מה זה, יש שני הופעות לאותה בראשית? הביטוי בראשית זה בהתחלה, זה המובן של בראשית בעברית, ועלינו לעשות סדר ולא להתאפס למילה. חשוב שאנחנו נבין את הדברים. בספר ראשון, בספר בראשית, יש התייחסות לתהליך הבריאה. וכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו, המאמינים בישוע, יש לנו את כל האור של האמת, כולל הברית החדשה, יודעים שכשנאמר בראשית ברא אלוהים, מי בעצם ברא? ישוע האדון, בן אלוהים. באמצעותו נברא כל מה שנברא. ואם הוא הבורא, הוא חייב להקדים את הבריאה. אין אפשרות שהוא גם ברא והיה לפני כן. ברור שהוא היה לפני הבריאה כדי לברוא אותה. אז למרות שיוחנן אומר על ישוע שהוא בראשית היה הדבר, ברור שהראשית של ישוע קדמה לבריאה, זה ברור לגמרי. אחרת הוא לא יכל לברוא את כל הנברא, זה ברור לגמרי. אני מקווה שהרעיון הזה מאוד ברור. אסור לנו להתאפס למילה. במילים אחרות, הבורא היה לפני הבריאה, משום שהוא צריך לברוא את הכל. ולכן יוחנן מסביר לנו, בראשית היה הדבר. עכשיו, לגבי המושג דבר, להבנתי, זה לא מקרי, לא מקרי שיוחנן מכנה את ישוע בשם הדבר, ואני יכול להצביע לפחות על שתי סיבות איך זה מתחבר למהות ולכינוי של ישוע. אחד השמות של ישוע, מי שמכיר בברית חדשה, הוא נקרא דבר האלוהים. זה אחד הכינויים או הביטויים של ישוע. במקום נוסף הוא נקרא דבר החיים. ואני מציע שנפתח ונקרא בחזון יוחנן, פרק 19, נקרא על השם המיוחד שבו מכונה ישוע בברית החדשה. חזון יוחנן פרק 19, נקרא מפסוק 11, זה עמוד 478 בברית החדשה. ויראה את השמיים נפתחים, והנה סוס לבן, והרוכב עליו נקרא נאמן ואמיתי, ובצדק הוא שופט ולוחם, ועיניו כלבת אש, ועטרות הרבה על ראשו, ויש לו שם כתוב, אשר לא ידע איש כי ימאו לבדו, והוא לבוש בלבוש מועדם בדם, ונשים לב היטב, ושמו נקרא דבר האלוהים, וצבאות השמיים יוצאים אחריו על סוסים לבנים, מלובשים בגדי בוץ לבן וטהור, ומפיו יוצב חרב חדה להכות בה את הגויים, והוא ירעם בשבט ברזל, והוא דורך פורת יין חמת אף אלוהי הצבאות, ועל בגדו ועל ירחו כתוב שם מלך המלכים ואדוני האדוני. אני לא במקרה קראתי את כל הקטע להדגיש, ואין לנו ברור שהרוכב על הסוס הלבן הוא לא פחות מאשר אדון האדונים ומלך המלכים. מי זה אדון האדונים? לא ישוע משיח בן אלוהים, הוא היחיד שראוי לתואר הזה, אדון האדונים. והוא מכונה בחזון יוחנן בשם דבר האלוהים. למה כל כך חשוב להדגיש את התואר הזה, את הכינוי הזה שמיוחס לישוע? אנחנו חוזרים ומדגישים. האמת, זה כל מה שנכתב בכתבי הקודש, זאת האמת. אבל האמת השלמה, המדויקת, המושלמת, המילה האחרונה של האב עבורנו, בני האדם, ניתנה באמצעות הבן שמכונה דבר אלוהים. וכפי שאנו חוזרים ומדגישים, מה שישוע אומר זה מחייב אותנו כולנו. וכל פעם שישוע שינה, והוא שינה דברים שכתובים בתורת משה, דברי ישוע מחייבים. הוא המילה האחרונה. ויש להתייחס לכל מילה, ואני לא מגזים, לכל מילה שישוע אמר בחרדת קודש. ואני קורא לנו כולנו, שאנחנו מתעמקים בדברי ישוע, בכל נושא שהוא נגע בו, לשאול את עצמנו שאלה מאוד פשוטה. האם אני מקיים מה שישוע אומר? מה שהוא מצווה? מה שהוא אומר בגבורת אלוהים? אומר, אני אומר לכם, בסמכות האלוהית של בן אלוהים הוא אומר את מה שהוא אומר. כמה זה מחייב כל אחד מאיתנו להתייחס במלוא כובד הראש לדברי האדון. בכל תחום, בכל נושא, בכל עניין. וכשאנחנו מזהים, ואנחנו אומרים לזהות בהשראת רוח הקודש, דברים שונים שישוע אמר, וזה לא בדיוק קורה בחיים שלנו, לבקש את הכוח, את הגבורה מישוע, לא רק להבין את מה שהוא אמר, אלא לקיים ולחיות את האמת שהוא אמר. אני אומר שלמאמינים צעירים בתחילת הדרך, אם הם אמיתיים, יש כברת דרך מאוד מאוד משמעותית לעבור בחיים, כדי באמת לקיים הלכה למעשה את הדרישות של ישוע מאיתנו. אני אומר לכם, יש המון המון מה להתקדם, לגדול, להתחזק, להשתנות. זה לא קורה לא ביום, גם לא בחודש, גם לא בשנה. זה תהליך. אבל חשוב שיהיה לנו חזון, מה ישוע מצפה מאיתנו, מה הוא דורש מאיתנו. ואנחנו נשתלל בכל כוחנו עם הגבורה שלו, לחיות את האמת, להתהלך בה, כדי באמת להביא כבוד אמיתי, אמיתי, לאבינו שבשמיים וישוע אדון. הכינוי השני של ישוע, כפי שאמרתי, זה דבר החיים. והייתי רוצה שניגע גם בכינוי הזה, בראשונה ליוחנן פרק א', בראשונה ליוחנן פרק א', זה בעמוד 444 בברית החדשה, פסוקים 1-3. שימו לב שהכל איכשהו מתקשר לבשורה או לאגרות או לחזון של יוחנן. את אשר היה מראש, אשר שמענו ובעינינו ראינו, אשר איבטנו ואשר מששו ידינו על דבר החיים, והחיים נגלו ונראה, ומעידים אנחנו, מודיעים לכם את חיי העולם, אשר היו עם האב ונגלו לנו. את אשר ראינו ושמענו נודיע לכם, למה תתחברו לנו גם אתם, והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח. נשים לב שיוחנן השליח כותב גם את האיגרת הזאת, והוא מדגיש את אשר היה מראש, אשר שמענו ובעינינו ראינו, את אשר איבדנו ומששו ידינו. הוא היה עדות חיה, היה לו את הזכות לשליח הנפלא הזה להיות במחיצת האדון כשלוש וחצי השנים, לראות אותו, לשמוע אותו, לראות את הגבורה האלוהית שלו. איזה סיפוק לבן אנוש להיות בקרבת האדון בצורה בלתי אמצעית, להנות מהאדר, מהעוצמה, מהגבורה, מהשלמות שלו. ולכן אני הבנתי, יוחנן אומר את הדברים בצורה כל כך מיוחדת, כל כך אותנטית. הוא חווה את זה במו ידיו, הוא נמישש את האדון, הוא ראה אותו, הוא הרגיש אותו, והוא נותן לנו כעדות אישית. ישוע מעיד על החיים, על החיים העולמיים, לא רק על החיים, זה המהות שלו. ונכון, ישוע מעיד על עצמו, אני הדרך, אני האמת ואני החיים. ומכאן אני מסיק שהביטוי, הכינוי של יוחנן השליח את ישוע, הדבר, הוא לא מקרי. הוא גם דבר האלוהים, הוא גם דבר החיים. הוא היסוד שעליו מושתדת כל האמונה שלנו, כל הרצון שלנו, כל הכמיעה שלנו לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת, בזכותו. ואשרינו שאנו חיים בתקופה הזאת, שהרוח של האדון בנו, הגבורה שלו, והוא נותן לנו את הרצון, את הכמיעה לעבוד אותו, כפי שראוי לעבוד את האב, עם כל הלב ועם כל הנפש. נחזור לבשורת יוחנן, ונמשיך את החלק השני של פסוק ראשון. יוחנן אומר, והדבר היה את האלוהים. יוחנן משתמש בביטוי הדבר היה את האלוהים, כשהדבר כמובן זה הכינוי של ישוע האדון. אבל אני הגעתי למסקנה שהתיאור הכי טוב, הכי מושלם, להתרשם מהקרבה שיש בין הבן ובין האב, מי מתאר לנו? ישוע המשיח בכבודו ועצמו. הוא בא מאב. ולהבנתי הוא מתאר לנו בצורה מושלמת, שאי אפשר יותר טוב ממנה לתאר להבנתי, את הקרבה הבלתי נתפסת להבנתי, הבלתי נתפסת, בינו הבן, הדבר, ובין האב. קרבה שאי אפשר לחשוב על קרבה שהיא גבוהה מהקרבה הזאת. ולשם כך הייתי מצפה שנקרא בבשורת יוחנן פרק 14, פרק י' ד', בשורת יוחנן פרק י' ד', 14, נקרא מפסוק 8 עד 11, זה בעמוד 197 בברית החדשה. בשורת יוחנן י' ד', מפסוק 8. עמוד 197. ויאמר אליו פיליפוס, אדוני, הראנו נא את האב ודי לנו. ויאמר אליו ישוע, זה כמה ימים אנוכי איתכם, ואתה פיליפוס, אתם תדעני? הרואה אותי ראה את האב. ולמה זה תאמר, הראנו את האב? אינך מאמין כי אנוכי באבי ואבי בי, הוא הדברים אשר אדבר לכם, לא מנפשי אנוכי דובר, כי אבי השוכן בקרבי, הוא עושה את המעשים. האמינו לי כי אנוכי באבי ואבי בי הוא, ואם לא, אך בגלל המעשים, האמין. יש לנו כאן באמת אירוע מאוד מיוחד, שבו כפי שקראנו, פיליפוס, אחד השליחים של ישוע, הוא ברגע של אמת, פונה לישוע, אומר, תראה לנו את האב. היה לו איזו כמיעה, לראות את האב שבשמיים. אז הנה לתגובה של ישוע. ישוע מופתע, הוא ממש מופתע. הוא אומר, אתה רואה אותי כל כך הרבה זמן, פיליפוס, למה אתה צריך לראות את האב? מי שראה אותי, אומר האדון, כאילו ראה את האב. מה שהביא ישוע לעולם, אני רוצה שנבין, מבחינת התוכן הרוחני, זה דברי האב. ישוע אומר במקומות רבים, כל מה שאני אומר, זה לא מנפשי, לא מליבי, זה מה שהאב מדריך אותי לומר. אני רוצה שנבין את האמת. ישוע אמר בשלמות את דברי האב שיצאו מהפה שלו. ולכן ישוע מופתע, אתה שומע אותי כל כך הרבה, ואתה זקוק לאב, אני אומר לך את דברי האב, לא פחות ולא יותר, את דברי האב. ומי שראה אותי, מי שמע, כאילו שמע את האב. אני מסכים שיש בכל זאת הבדל בין לראות את הבן ולראות את האב. שלא נשכח, כתוב שלא יראני אדם וחי אלוהים מעיד על עצמו. אדם לא יכול לראות את אלוהים ולחיות, זה בלתי אפשרי. אבל מבחינת התוכן הרוחני, מי ששומע את דברי ישוע, אני מדגיש כאילו שומע את אבינו שבשמיים, ולא פחות, בפירוש לא פחות, זו אותה אמת. ולכן ישו אומר לפיליפוס, אני באבי ואבי בקרבי. אין תיאור לדעתי יותר מדויק, יותר שלם, יותר עוצמתי להבהיר מה הקרבה בין הבן ובין האב. זה מושלם, זה שלמות אחת, האב והבן. יוחנן משתמש בביטור, היה אצל האלוהים, את האב, כן? אבל אנחנו מבינים שהקרבה, החיבור בין האב והבן הם מושלמים, זה פרפקט. זה כל כך מושלם, שמי שזוכר, ישוע התפלל תפילה מיוחדת עבורנו, המאמינים בו, שהקרבה בינינו, האחדות בינינו תהיה דומה לקרבה בינו, הבן ובין האב. וגם על כך אני רוצה שנקרא בקצרה, הוא אומר בבשורת יוחנן פרק י"ז, פרק 17, נקרא פסוקים 20 עד 26. בבשורת יוחנן זה יוצא בעמוד 202 בברית חדשה, נקרא מפסוק 20. אולם לא לבד בעד אלה אנוכי מעתיר לך, כי אם גם בעד המאמינים בי על פי דברם, למען יהיו כולם אחד, שימו לב, כאשר אתה אבי בי אתה ואני בך, ויהיו גם אמא בנו כאחד, למען יאמין העולם כי אתה שלחתני. ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי, למען יהיו אחד כאשר אנחנו, אחד אנחנו. אני בהם ואתה בי, למען יהיו מושלמים לאחד, ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני, ואהבת אותם כאשר אהבתני. אבי, חפצתי כי גם הם אשר נתתם לי יהיו עמי, באשר אהיה אני, למען יחזו את כבודי אשר נתת לי, כי אהבתני לפני מוסדות עולם. נשים לב כאלה דברי ישוע. אבי הצדיק, אין העולם לא ידעך, ואני ידעתיך, ואלי הכירו כי אתה שלחתני. נשים לביטוי של ישוע, אני ידעתיך. הבן יודע מי זה האב. ואם הביטוי לדעת מעיד על קרבה שאין למעלה בן. הבן יודע את האב. ולכן כל אחד מאיתנו שרוצה לדעת את האב, הוא יכול לעשות אך ורק דרך הבן. ולכן כל אחד מאיתנו, רק אם יש לו קרבה יתרה לישוע, ושומר את דבריו, הוא יכול להתחבר אל האב. אחינו היהודים שנמצאים בעיוורון רוחני, אין להם עם כל הרצון הטוב, אין להם את היכולת להכיר את האב, להבין את זה. הם בדרכם מנסים להתקרב אליו, לעבול אותו, לשרת אותו. ואני אומר שחלק מהם באמת משתדלים כפי יכולתם, אין להם את היכולת. ואשרינו, אשרינו, שבאמצעות האור שישוע הביא בלב ובחיים שלנו, אנחנו יכולים להכיר אותו, יכולים להכיר את האב ודרכיו, ולשרת אותו ברוח ובאמת. אני אומר וחוזר, אני לא בטוח שאנחנו מעריכים מספיק את העובדה שאלוהים אפשר לנו להיוולד ולחיות בתקופה שאנחנו חיים. אני חייב לומר לכם, אני כל פעם שמח מחדש שאני חי בתקופה הזאת. תקופת רוח הקודש. היכולת שלנו באמת להתקרב אל האב דרך ישוע ברמה הגבוהה ביותר שהיינו רוצים שבאמת, באמת תביא לו כבוד אמיתי. ותיתן לנו סיפוק רוחני שקשה לתאר במילים. זה מה שישוע הביא לעולם. זה מה שהוא אפשר לנו לדעת את העם ולהכיר אותו ולעבוד אותו כפי שראוי לעבוד אותו. אז זה המשמעות להכיר את האב דרך הבן. ונחזור שוב לבשורת יוחנן ונקרא את החלק השלישי של פסוק ראשון. ואלוהים היה הדבר. אז אנחנו למדנו שבראשית היה הדבר, למדנו שהדבר היה את האלוהים, אבל יוחנן לא מסתפק בזה. הוא אומר בצורה הכי מפורשת, שלא יהיה לנו ספק, של אחד למיליארד, שלא יהיה לנו ספק, אלוהים היה הדבר, או במילים אחרות, הדבר הוא אלוהים נקודה, סימן קריאה. וזה אחד העקרונות החד משמעיים של כל תפיסת האמונה שלנו. אם אנחנו חס וחלילה, מישהו מאיתנו, מוריד כהוא זה מהאלוהות, האלוהות של ישוע, להבנתי, הוא כופר באמונה, הוא כופר באמונה. ישוע הוא אלוהים, הוא לא פחות מאלוהים. ויוחנן בהשראת רוח אומר את זה חד משמעי, אלוהים היה הדבר, שלא יהיה הבנות. למה אנחנו כל כך מדגישים את האמת הזאת? למה זה כל כך חשוב? תראו, במשך ההיסטוריה, לא מעט אנשים בעולמנו נחשפו לכתבים של הברית חדשה ברחבי העולם. ומסתבר שלא מעט אנשים בעולם מאוד מאוד התרשמו, באמת התרשמו לטובה מדברים רבים שישוע אמר בתחומים שונים. עוד לא קם אדם בהיסטוריה האנושית שכתב את הדברים הכל כך עוצמתיים ומיוחדים שנאמרו על ידי בן האלוהים. עוד לא היה דבר וגם לא יכול להיות אחר. והיו הוגי דעות ואנשים שונים שאמרו על ישוע מילים כאלה, הוא איש אלוהים, הוא אדם מיוחד, הוא אדם שניתן ללמוד ממנו המון 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 אמיתות, אדם עם חמלה, אדם עם אהבה שאין למעלה ממנה, דברים נפלאים אנשים שיכתבו בהיסטוריה האנושית על ישוע. האם זה מספיק? אני באמת שואל, האם זה מספיק להגדיר את ישוע כאדם מיוחד, כאיש אלוהים, כמשיח? האם זה מספיק? ולנגוס במהות האלוהית שלו, אני שואל. חד משמעי. אדם שלא מודה באלוהות של ישוע, להבנתי, הוא לא אח, היא לא אחות שלנו, חד משמעי. אני אומר את זה חד משמעי. ישוע הוא אלוהים, הוא חלק מאלוהים. לא פחות, לא פחות. וזה לא נאמר רק על ידי יוחנן, זה נאמר גם במקומות אחרים. פאולוס אומר את זה, הוא שווה לאלוהים. הוא בא מהשמיים, הוא לבש בשר. לא, חשבנו לשאלה להיותו שווה לאלוהים. מה יותר ברור מזה? מה יותר פשוט? ישוע הוא אלוהים, שלא יבלות. זה המהות שלו. וכדי רק לחדד את הנקודה הזאת, כדאי שנזכור שהסיבה שהיהודים שלנו, ראשי העם, הכהנים, הסגירו את האדון למוות, הסיבה הכי רצינית הייתה אחת, שהוא הכריז על עצמו, אני המשיח בן אלוהים. יש כל מיני אנשים שטוענים בטיפשותם שישוע לעולם לא הציג את עצמו כבן אלוהים, שהוא רק ייצא כמשיח, ואנשים שקמו בעקבותיו הגזימו והפכו אותו לבן. זה שטות מוחלטת. ישוע מעיד על עצמו בהרבה מקרים שהוא בן אלוהים. והייתי רוצה בכל זאת שנקרא מקום אחד בולט במתי פרק כבב, פרק 26, נקרא מפסוק 63. מתי כבב, נקרא מפסוק 63, זה יוצא בעמוד 54 בברית החדשה. וישוע החריש, ויען הכהן הגדול ויאמר לו, משביעך אני באלוהים חיים, שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלוהים. ויאמר אליו ישוע, אתה אמרת, אבל אני אומר לכם, כי מעתה תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. ויקרא הכהן הגדול את בגדה ויאמר, הוא גידף, ומה לנו עוד לבקש עדים? הנה אתה שמעתם את גידופו, מה דעתכם? ויאמרו, איש מוות הוא. ובהמשך אני לא ארחיב, התחילו לירוק עליו ולהקות אותו ולהשפיל אותו ולבזות אותו בצורה מחפירה ליותר. הכהן היה צריך לשמוע באוזניים ישוע שמהו? שהוא המשיח בן אלוהים. והוא אומר לה, סובבים אותו, אנחנו לא צריכים יותר עדות. הוא ניסה לידי שקר לתפוס את ישוע, הוא לא זקוק לעדים. ישוע מעיד בכבודו ובעצמו, אני בן אלוהים. אני רוצה שנבין, זאת האשמה הכי גדולה שיופנו היהודים, ראשי העם, כלפי האדון. אני רוצה שנבין, את האמת הזאת אחינו לא מוכנים לקבל עד עצם היום הזה, וחלק מהם יהיו מוכנים לצאת נגד כל אחד מאיתנו בצורה הכי קיצונית. אנחנו מבחינת אחינו היהודים החרדים עובדי עבודה זרה. אני רוצה שנבין את זה. היכולת שלנו להתייחס לישוע לא רק כמשיח, אני מדגיש, כאלוהים, כבן אלוהים, מטריף את דעתם. אנחנו עושים מעשה שלא יעשה, שדינו מוות. מבחינתם דיננו נחרץ. אנחנו מגדפים את האב אם אנחנו טוענים שיש לו בן. אבל מה לעשות, זאת האמת שישוע גילה לנו, שרוח הקודש גילה לנו. ואנחנו יודעים את זה לא משום שזה כתוב, הרוח שבנו מעיד. ואנחנו לא יכולים להתכחש לאמת הזאת. זה בקרבנו, זה בליבנו, זה ברוחנו. ישוע הוא אלוהים, והוא ראוי לכל הכבוד. כאלוהים הוא ראוי. אנחנו באחד המפגשים הקדשנו אספה שלמה רק לאדון, שבשמו כבר 2000 שנה אנחנו פונים אליו, לא בשם אחר. השם שלו נעלה על כל שם ביקום. זה ישוע המשיח. הוא חלק מאלוהים. אנחנו מדגישים, יש הבחנה מאוד ברורה בין אלוהים ובין כל היתר שנברא. בין הכל, האלוהים זה דבר אחד, שהוא כולל בתוכו האב, הבן ורוח הקודש, שלושתם קשורים לאלוהים, למרות שלכל אחד יש את האישיות שלו. וכל יתר הבריאה והברואים זה משהו אחר לגמרי. כולל מלאכי אלוהים שכבודם מונח במקומם, אין שום יחס בין מלאך לאלוהים, שום דמיון. זה כמו שמיים וארץ להגיד אלוהים לעומת מלאך. וכדי רק לחדד את הנקודה הזאת, מי שזוכר, היו מספר מקרים של התגלויות למלאכים. אחד המקרים הבולטים זה דווקא יוחנן, שכשהיה באי פטמוס וקיבל את החזון המיוחד שהוא קיבל, בשלב מסוים, מי שזוכר, נגלה עליו מלאך, ואז יוחנן במין חרדת קודש בא להשתחוות לפני המלאך בצורה הכי טבעית. המלאך, אני רוצה שנבין, לפגוש מלאך זה לא דבר, חוויה כל כך פשוטה, זה משהו אדיר, עם כבוד, עם תפארת מיוחדים, שלא כל אדם זוכה לדבר כזה. ובאופן ספונטני יוחנן מרגיש את הצורך ליפול לברכיים לפני המלאך, והמלאך עוצר בעדו ואומר, אל תשתחווה לי. היחיד שראוי להשתחוות לפניו, מי זה? אלוהים בכבודו ועצמו. אף בריאה מכל זו לא ראויה שנשתחווה לה. אנחנו לפעמים מזכירים במגילת אסתר את מרדכי, שהצטווה להשתחווה לפני המן הרשע, כפי שהוא מכונה. הוא סירב. והמן הזה החליט לא רק להיפטר ממרדכי, להשמיד את כל העם היהודי, משום שלא השתחווה לפניו. ואת ההמשך אנחנו יודעים איך אלוהים בצורה כל כך מיוחדת הציל את העם מרוע הגזרה. היחיד שראוי שנשתחווה לו זה אלוהים. ומה שמיוחד, כשאנחנו בוחנים את ההתנהגות של השליחים כלפי ישוע, אנחנו מגלים לא פעם אחת ולא פעם שנייה שהם השתחוו לפניו. והיא רוצה שנקרא בכל זאת מקרה אחד במתי פרק כ"ח, פרק 28, מפסוק 16. מתי כ"ח, 28, מפסוק 16, בעמוד 59 בברית חדשה. ואחד עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר ציווהם ישוע, ויכיר אותם אותו וישתחוו לו, ומקצתם נחלקו בליבם. ויגש ישוע ודבר אליהם לאמור, ניתן לי כל שולטן בשמיים ובארץ. תשים לב, הם משתחווים לו. האם ישוע עוצר באדם? האם הוא מאיר להם על זה שהם משתחוו? לא ולא. אגב, זה לא המקרה היחיד. וכל זאת למה? שישוע הוא אלוהים. הוא אלוהים ממש. הוא ראוי, חד משמעי ראוי, שנשתחווה לפניו. זה הדבר. זה הגואל. זה האדון. זה מלך המלכים ואדון האדונים שאנחנו עובדים ומשרתים אותו. הוא לא פחות מאלוהים. וכמה חשוב שאנחנו נזכור את האמת הזאת, והיא תלווה אותנו כל ימי חיינו. ואם אנחנו נצטרך לשלם מחיר מכל סוג שהוא בגלל קלעתנו לישוע כאלוהים, כבן אלוהים, שלא נעשס. ואני אומר לכם, יהיו אנשים שיסנאו אותנו מאוד וירצו לרגום אותנו באבנים, ואני לא מגזים. שלא נעשס. אנחנו לעולם לא נתכחש לאלוהות של ישוע. זה האדון, לא פחות מזה. ואם זה לא מוצא חן בעיני אחינו היהודים, זה לא בדיוק צריך להפריע לנו או להשפיע עלינו. עלינו להתמיד בקנאה הזאת, באמת הזאת, ולשדר אותה ולומר אותה בצורה הכי ברורה. למה אני קצת מתעכב על הנושא הזה? אני לצערי הרב, אני אומר את זה לצערי הרב, הכרתי מאמין מסוים שהיה בקהילה שלנו לפני הרבה מאוד שנים, אני לא נקוב בשמו, הוא הגיע לאמונה על ידי אחד האחים שלי, ולצערי הרב, בתהליך של זמן, הוא התחיל, הוא נהיה ראש קהילה בעצמו, והוא התחיל לבשר לאנשים בקהילה שלו, שישר, הוא לא ממש אלוהים. הוא לא ממש אלוהים. הוא משהו אחר. ואני אומר לכם, אדם שמגדיר עצמו מאמין בישוע, וממעיט כהוא זה מהאלוהות של ישוע, הוא באמת מגדף. הוא באמת מגדף את ישוע. הוא הופך את ישוע לפחות מאלוהים. זה לא יסולח. ואלוהים יודע מה המניע לעתים של בני אדם, כאלה ואחרים, להעמיד כהוא זה, במילימטר, מהכבוד האלוהי שישוע ראוי לו. באמת ראוי לו. ואדם כזה שנוהג בצורה כזאת ומבשר את זה לאנשים אחרים, כדי למצוא חן לפני בני אדם, ובמיוחד לפני אחינו היהודים, אני לא מקנה בו. אני אומר, אני לא מקנה בו. איך אומר יש פולוס השליח? במוצאי חן לפני בני אדם, לא אהיה עוד עבד המשיח. ואנחנו צריכים להכריז את האמת על ישוע, כפי שאנחנו מכירים אותו, כפי שדבר אלוהים חושף אותו, במלוא העוצמה. בין שזה נוח ובין שזה לא נוח לבני אדם לשמוע את האמת, לומר את זה בגבורת רוח הקודש, באהבה ובענווה, כדי שהדברים ידברו ללב של בני אדם ויגרמו להם לשוב בתשובה, לשוב אל אבינו שבשמיים ולשרת אותו בכל הלב והנפש. אני אסתפק בזה כדי שלא נסחף בזמן.